פסחים, דף י' א', מתחילים בעזרת השם, דף י' עמוד ב', במשנה למטה. מפעילי הטכנולוגיה, יש היום מכשיר, כלי, שאפשר להעמיד אותו ברכב, לומר לו, אני כעת רוצה לנסוע לקבר רחל. והנה, שואל אותך, האם אתה מעוניין לנסוע לקבר רחל? אתה נותן אישור, לוחץ, כן? ומכאן ולהבא, מתחיל להדריך אותך. בעוד 100 מטר, תפנה ימינה, אחר כך, בכיכר, פנה שמאלה. והנה, הוא אמר לך, תפנה ימינה, אבל אתה החלטת שאתה חכם יותר גדול ממנו. עם כל הכבוד לו, סך הכל מכשיר קטן, אני אדם מבוגר, אני יודע יותר טוב, אני אפנה לכיוון השני. פנית לכיוון השני, היית מצפה שהכלי הזה יכעס עליך. אני אמרתי לך ימינה, תתחילו לריב ביניכם ברכב. אתה אומר ככה, הכלי אומר אחרת. לא. סבלנות, אומר לך, טוב, חכה כמה רגעים, המערכת מחשבת מסלול מחדש, ומחשבת לך מסלול מאיפה שטעית, מאיפה ששגית, מה הדרך הטובה ביותר עבורך, מנקודה זו ואילך, וממשיכים באותו התחדשות, עם אותו קול, בלי שום עייפות, בלי שום רפיון, בעוד 50 מטרים, פנה ימינה. וגם אם שוב פעם נפלת, ופנית במקום זה שמאלה, עוד פעם מחשבים מסלול מחדש, ושוב פעם, באותה התחדשות, באותה רעננות, מורים לך את הדרך, על כל צעד ושעל. זה מראה לנו, על חיבתו של הקדוש ברוך הוא אלינו גם, לא משנה, האם הקשבנו להוראות, איך שהוא הוביל אותנו, אמר לנו, תפנו ימינה, ובחרת בחיים. אבל אם חלילה נכשלנו, הרגשנו חכמים יותר, פנינו שמאלה, הקדוש ברוך הוא, ברחמיו, מחשב לנו מסלול מחדש, ונותן יד לפושעים, נותן לנו דרך חדשה, מכאן ולאבא, עכשיו אני מבקש ממך, פני ימינה. וככה, על כל אורך הדרך, תמיד אפשר לתקן מכל נקודה ונקודה שבה אדם נמצא, הוא יכול להתחיל התחלה חדשה, לפתוח את הכל מחדש, יש הזדמנות נוספת. כשאנחנו עומדים ליל בדיקת חמץ, ליל י' ד' בניסן, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, פנה ימינה, תבדוק את החמץ בבית. אבל האדם לא בדק את החמץ, מגיע למחורת בבוקר, אומר את המשנה, רבי יהודה אומר, בודקים אור ל-14, לא בדקת אור ל-14, תבדוק ב-14 שחרית. בבוקר של יום י' ד' בניסן, כבר מריחים את הריח של המדורות של שריפת חמץ, לך, תיקח נר, תבדוק חמץ בבית. לא בדקת בבוקר של יום י' ד' בניסן, אז הוא בישת הביור, תבדוק בשעה השישית של יום י' ד' בניסן, דיינו שעה לפני חצות. הגמרא בהתחלה מביאה הסבר אחד, שצריך לבדוק בכל אחת מהזמנים האלה לפי דעתו של רבי יהודה, אבל הגמרא אחרי זה מביאה הסבר שאם הוא לא בדק בליל י' ד', יבדוק בי' ד' בבוקר, לא בדק בי' ד' בבוקר, יבדוק בשעה לפני חצות, אבל לפי דעתו של רבי יהודה, כולם מודים שאם הוא לא בדק עד שעה לפני חצות, זהו. הוא הפסיד את המצווה של בדיקת חמץ. וחכמים אומרים, יש לך עוד אפשרות לחשב על המסלול, ככה גם כן ההלכה נפסקה בשולחן ערוך סימן תף למד ה', לא בדק אור ל-14, יבדוק ב-14 בבוקר, כמו שאמר רבי יהודה, לא בדק ב-14 בבוקר, יבדוק בתוך המועד, הכוונה בשעה השישית, שעה לפני חצות, ואם לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד, אפשר אפילו לבדוק אחרי שעה השישית, הוא יכול לבדוק גם בליל, בערב פסח. והאמת נפסקה להלכה שאם אדם מגיע לפסח והוא מגלה שהוא עוד לא בדק חמץ, אפשר גם לבדוק בפסח עצמו, צריך לבדוק את החמץ. יום טוב ראשון, אחר כך חול המועד, שביעי של פסח, אפילו אחרי פסח, הרי חמץ שעבר עליו הפסח הוא הרי אסור. אם אדם לא עשה מכירת חמץ, החמץ שלו נאסר. אז גם כן כתוב שאדם ילך ויעשה בדיקת חמץ כדי לבאר את החמץ שעבר עליו הפסח. בכל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא נותן לנו דרך חדשה מהנקודה שבה אנחנו עומדים, איך אנחנו יכולים ללכת בדרך הטובה ביותר להגיע אל היעד הנכון. וכמו שאמרנו בהתחלה, הגמרא הבינה שדבריו של רבי יהודה שיש שלושה זמנים לבדיקת חמץ, או שצריך לבדוק גם, לא או, גם בליל 14 לבדיקת חמץ, גם בבוקר וגם שעה לפני חצות. אז הגמרא שואלת, מה הייתה מדר רבי יהודה? למה צריך לבדוק שלוש בדיקות? אז הגמרא מביאה הסבר. רב חיסדא ורבא בר אבונא דאמרו תרוויו, הם שניהם אומרים שכתוב בתורה שלוש פעמים שצריך להשבית את החמץ. זה כתוב בשלוש לשונות שונות, כנגד שלוש השבתות שבתורה. הלשון הראשון, כתוב לשון שלא נראה חמץ, לשון ראייה. לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שיעור בכל גבוליך. לשון שני, כתוב לשון מציאה. שבעת ימים שיעור לא ימצא בבתיכם. ולשון שלישי, לשון השבתה. אך ביום הראשון תשביטו שיעור מבתיכם. כנגד כל אחת מהלשונות, תקנו חכמים בדיקה. ככה הגמרא מבינה עכשיו. אבל הגמרא דוחה את זה בשתי לשונות. לשון ראשון, מטיב רב יוסף, קושייה מברייתא. רבי יהודה אומר, הברייתא מחדדת את דעתו של רבי יהודה, כל שלא בדק בשלושה פרקים הללו, תכף הגמרא תביא ברייתא באחד משלושה פרקים הללו, יותר מחדד את את הדיוק, שוב אינו בודק. אלמה, כשאתה מדייק בדבריו של רבי יהודה שנאמרו בברייתא, אתה למד, לא בדקת בשלושה פרקים הללו, אז אתה לא יכול לבדוק יותר. זאת אומרת, נתתי לך הזדמנות ראשונה, מועד א', בדקת? לא בדקת, טוב, נותן לך מועד ב'. בדקת? לא, נותן לך מועד ג'. אתה יכול לבדוק גם שעה לפני חצות, בשעה השישית. מה גם אז לא בדקת? אתה לא יכול יותר לבדוק חמץ. אלבא במקם ואילך הוא דפליגי. רואים פה שכל המחלוקת רבי יהודה וחכמים, זה רק מה קורה אם האדם לא בדק עד חצות של יום י' בניסן ערב פסח. לפי דעתו של רבי יהודה כבר לא יכול לבדוק יותר, ולפי חכמים, כמו שכבר ראינו במשנה, אפשר לבדוק גם אחר כך. ומרזות רמת נאחי, המרזות הלמית הברייתא של רבי יוסף בצורה יותר ברורה, כמו שאנחנו הדגשנו תוך כדי הברייתא. מטיב רבי יוסף, רבי יהודה אומר, לא כל שלא בדק בשלושה פרקים הללו, אלא באחד משלושה פרקים הללו, שוב אינו בודק. זאת אומרת, רואים פה מפורש שמה שרבי יהודה מבקש, זה שאדם יבדוק באחד מהזמנים. אבל לא בדקת באחד מהזמנים האלה, אתה לא יכול לבדוק יותר. על מה? רואים מפה הוכחה, שדעתו של רבי יהודה, שחלוקה על חכמים, בשוב אינו בודק הוא דפליגי, זה הוויכוח ביניהם. כולם מסכימים שאתה בודק פעם אחת אם יש לך חמץ או אין לך חמץ. מצאת שאין? תחיל להיות רגוע. אין חמץ, הכל בסדר. השאלה היא, מה קורה אם לא בדקת בליל בדיקת חמץ? אתה יכול לבדוק ביום בדיקת חמץ, ביום שריפת חמץ, דהיינו יום י' בניסן. לא בדקתי בבוקר. טוב, אז תבדוק בשעה לפני חצות, בשעה השישית. לא בדקת אז? רבי יהודה אומר, טוב, חבל, פספסת, מה אפשר לעשות? אומרים חכמים, לא פספסת, אתה יכול עדיין להשלים, תבדוק אחרי זה גם כן. וככה, כמו שאמרנו, נפסק להלכה. וזה מה שאומרת הגמרא. לא כמו שבאנו עד עכשיו, שלדעתו של רבי יהודה בודקים שלוש פעמים את החמץ, גם בליל בדיקת חמץ, גם ביום וגם בשעה שישית, שעה לפני חצות, אלא, ולפי חכמים מספיק לבדוק פעם אחת, אלא, כולם מודים שמספיק לבדוק פעם אחת. אלא רבי יהודה נמי, אם לא בדק כאמר, מה שאומר שלבדוק בבוקר ולבדוק לפני צהריים, זה אם הוא לא בדק בלילה. ואחר בעק המפלגי, בזה נחלקו חכמים עם רבי יהודה. דעתו של רבי יהודה, מר סבר, מקמי איסורה, כל זמן שעדיין החמץ לא נאסר בהנאה, אין, אז יש לך עדיין הזדמנות לבדוק את החמץ. דיינו, ליל בדיקת חמץ, אתה יכול לבדוק. בדיקת חמץ יום י' בבוקר, תבדוק. אפילו לפני צהריים, אתה עדיין יכול לבדוק. אבל באתר איסורה, אחרי שכבר נאסר החמץ בהנאה, זהו, לא יבדוק. אל תבדוק יותר את החמץ. גזירה דילמה עתי למיכל מיני. חכמים גזרו, רבי יהודה אומר שחכמים גזרו, אם אתה תבוא לחפש את החמץ בזמן שהוא אסור, אולי אתה בסוף כשאתה תמצא, אתה כל כך תהנה ממה שמצאת, תמצא איזשהו שוקולד שוויצרי עם כל מיני בפנים מילוי חמץ, ותבוא אולי לאכול מזה איזושהי קובייה או שורה. שזה אומרים חכמים, אל תתעסק עם החמץ בשעה שהוא אסור בענה. אבל ורבנן סברי, הרבנן לא חוששים, לא גזרין, לא גזרין, אולי אתה תבוא לאכול מזה. והגמרא תסביר למה החכמים סוברים שלא חוששים שאתה תבוא לאכול מזה. הרי אנחנו מיד נראה שלגבי איסור חדש, כמו שמיד נדבר על זה, חכמים כן חששו שתבוא לאכול מזה. למה שתבוא, כשאתה תתעסק עם החדש, אתה תבוא לאכול? למה לעניין חמץ הם לא חששו שאתה מחפש את החמץ ובודק שתבוא לאכול מהחמץ? חכמים לא חששו לזה. למה, בשביל מה אתה מתעסק עכשיו עם בדיקת חמץ? אתה מחפש חמץ. למה אתה מחפש? בשביל שאתה רוצה לאבד את החמץ. אתה מחזר עליו לבערו. אז אתה ודאי לא תבוא לאכול. כשאתה עסוק כרגע בפעולה של ביעור, אתה לא תבוא עכשיו לאכול מהחמץ הזה שאתה בא, אם תמצא אותו. אבל לפי דעתו של רבי יהודה, אסור להתעסק בכלל עם חמץ, אפילו לא לחפש בשביל לבאר, בזמן שהחמץ אסור בהנאה, שמא תבוא לאכול מהחמץ הזה. שואלת הגמרא, מי גזר רבי יהודה לא להתעסק בדבר שהוא אסור כרגע באכילה? דיל מעתי למיכל מיני, שמא יבוא לאכול מזה? ואתנן, הרי למדנו לעניין איסור אכילת חדש. יש איסור מהתורה של חדש, כמו שאנחנו יודעים, מצווה מפורסמת, ספירת העומר. סופרים 49 ימים עד לחג השבועות, מפסח עד חג השבועות. מה זה ספירת העומר? מה זה עומר? עומר זה שם של מנחה שהיו מניפים ביום הראשון של חול המועד פסח. מה שהיה מיוחד בעומר הזה, שעד אז, כל התבואה שצמחה במהלך החורף, תבואה משובחת, החקלאים היו צריכים לשמור אותה במחסנים. היה אפילו אסור לקצור אותה בצורה רגילה, אפילו לא במחסנים, היו צריכים להשאיר את זה בשדה. אלא אם כן זה יבוא לידי הפסד, רק כמו שמיד נראה מה הפתרונות שאפשר לעשות. אבל אסור להשתמש עם איסור חדש. מה כן? כשמגיעים ומניפים מנחה מהתבואה החדשה, מנחה מסעורים, בבית מקדש, ביום ראשון של חול המועד פסח, היו מניפים מנחה שעשויה מהתבואה החדשה. זאת אומרת ככה, כמו שאנחנו יודעים, כשאדם יש לו תבואה, הוא צריך קודם להפריש תרומות ומעשרות, הוא לא יכול ישר לאכול מהתבואה שלו. אדם לש חלה, לש עיסה, צריך קודם כל להפריש הפרשת חלה. אדם יש לו בהמות, צריך לתת מעשר בהמה. כל דבר צריך לתת את הראשון לקדוש ברוך הוא. פירות שבעת המינים, ביקורים, נותנים את הפרי הראשון לקדוש ברוך הוא. כל דבר ראשון, נולד לאדם בן ראשון, הוא בקדושת בכור. כל דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא אומר, דבר ראשון תיתן לבורא עולם, יתברך שמו. גם לעניין חדש אותו דבר. אתה רוצה ליהנות מהתבואה החדשה שצמחה השנה, בסדר. אבל הדבר הראשון מתוך התבואה החדשה צריך להיות מנחה לקדוש ברוך הוא. דרך אגב, מפה גם כן אולי המקור של חנוכת הבית. מה זה כל העניין שעושים חנוכת הבית? בן אדם בא לדירה חדשה. הדבר הראשון שאתה עושה בדירה, תן לקדוש ברוך הוא. סדר של לימוד וכו'. דבר הראשון לקדוש ברוך הוא. אז איסור חדש, זה אסור עד שהניפו את העומר ביום ט"ז בניסן, יום ראשון של חול המועד פסח. ושם כתוב, מי שקרב העומר, מרגע שקרב קורבן העומר, ואז הותרה התבואה החדשה של אותה השנה, באותו יום, רק יצאו אותם כהנים מבית מקדש, או בכלל יהודים יצאו לשווקים ולרחובות, יוצאים ומוצאים שווקים, שווקי ירושלים שהם מלאים קמח וקלי, שקצרו ויבשו אותם עוד לפני שהיה מותר לאכול מהם. זאת אומרת, החקלאים כבר קצרו וכבר הכינו את התבואה מהחדש, עוד לפני שהיה מותר לאכול מהחדש. אבל זה לא היה בסדר. למה? כי חכמים חששו, אם אתה תבוא עכשיו להתעסק עם התבואה החדשה בזמן שהיא אסורה, אולי אתה תבוא לאכול מזה. לכן זה שהיו מוצאים שווקי ירושלים שהם מלאים בקמח וקלי, וקמח חיטה קלויה, זה לא היה ברצון חכמים, שלא ברצון חכמים דברי רבי מאיר. בעצם רבי מאיר זה דעת חכמים. רבי יהודה אומר, ברצון חכמים היו עושים. אני לא חושש שיבואו לאכול מהחדש. ולא כגזר רבי יהודה, דילמאתי למיכל מיני. רבי יהודה לא גוזר, לא חושש. אם אתה תתעסק עם החדש, שתבוא לאכול ממנו. אז אנחנו רוצים לשאול את רבי יהודה, רבי יהודה בר אילאי, סתם רבי יהודה שבשס, תגיד, מה, אתה לא חושש שאם האדם יבוא ויתעסק עם החדש, יבוא לאכול ממנו? לא, לא חושש. אז למה לעניין בדיקת חמץ אתה אומר שלא יבדקו חמץ אחרי זמן שהחמץ אסור בהנאה? לא בדק ליל י' ד', יבדוק בי' ד' בבוקר. לא בדק י' ד' בבוקר, יבדוק בשעת הביור. אבל אחרי זה כבר לא. למה לא? שמה יבוא לאכול מזה? מה, חמץ יש לך בעיה שהוא יאכל וחדש אין לך בעיה שהוא יאכל? למה חדש אתה מתיר להתעשה גם בזמן שהוא אסור? תרץ את הגמרא, אמר רבא, שאני חדש. אתה יודע למה רבי יהודה לא גוזר שהאדם יבוא לאכול מהתבואה החדשה בזמן שהיא אסורה? כי יש עיקר מסוים שעשו שהאדם שקוצר את התבואה החדשה יעשה כדי שיהיה ניכר שהוא עושה משהו בשינוי והוא לא יבוא לאכול מהתבואה הזאת. מתוך שלא התארת לו לקצור במגל, היה להם סכין עגול כזה, היו קוצרים ככה את התבואה. לא התארנו לקצור בצורה רגילה, אלא על ידי כיתוף בידיים. ובן אדם, תוך כדי שהוא כותף את התבואה, חושב לעצמו, בשביל מה אני עובד כזה קשה עכשיו לקטוף בידיים? הרי יש לי פה כלי עבודה, בוא אני אקצור כמו שנרגיל לקצור את התבואה בדרך כלל. ואז הוא מזכיר לעצמו, זה תקנה שחכמים, ברוחב דעתם תקנו, שאני חלילה וחס לא יבוא לאכול מהתבואה החדשה, עשו לי עיקר שאני כל הזמן אזכור, כשאני כותף בידיים, כותף בידיים את התבואה, אני אזכור שאסור לי לאכול מהתבואה החדשה, כי זה עדיין אסור. לכן הוא זכור. אמר לי, אביי הקשה על רבא. טוב, כשהוא כותף את התבואה, הוא באמת כל הזמן זוכר. תנח בשעת כתיפה, הוא לא יכניס לפה שלו את התבואה. למה? כי הוא כל הזמן, תוך כדי שהוא עובד קשה, לקטוף את התבואה, לא כמו שהוא רגיל, הוא זוכר שהסיבה שהוא עושה את זה כדי שהוא לא יבוא לאכול, אז הוא באמת לא יבוא לאכול. אבל אחרי שהוא סיים לקטוף, תחינה, הוא בא לטחון את התבואה. הרקדה, הוא מנפה את הקמח. מה יקלה מימר? מה אז תגיד? אולי תוך כדי הוא יבוא, יאכל, היו רגילים בזמנם לאכול, חיטים ככה, טריות. אולי הוא יבוא לאכול מהחדש, זה אסור! עד שלא מניפים את העומר בבית המקדש. הגמרא לא קשיא, גם אז יש איזשהו סימן שעשו כדי שהבנם יזכור שעשו לו לאכול מזה. תחינה, הם בדרך כלל היו תוכנים, לא היו עובדים קשה. היו עושים ריחיים, סמוך לנהר זורם, או סמוך לאיזה ים שיש שם כל הזמן מים זורמים, והזרימה של המים הייתה מסובבת שיניים מיוחדות כאלה של הריחיים, והשיניים האלה היו מחוברים לריחיים, והשיניים על ידי שהם היו זזים מהגלים של המים, היו גם כן מסובבים את הריחיים, וככה זה היה תוכן את הקמח. זה היה הדרך הרגילה. עכשיו, בעניין החדש עשו עיקר, אל תתחן ככה, אלא תתחן בידיים. ככה, תסובב את האבן הריחיים, תעבוד קשה, תזיע. תוך כדי שאתה עובד קשה, אתה חושב לעצמך, בשביל מה אני עובד כזה קשה? הנה, אני יכול לחבר את הריחיים לריחיים של הים, שזה על ידי הנהר, על ידי הגלים, זה יסתובב לי לבד, למה אני עובד כזה קשה? אני אזכר, כן, חכמים ברוחב דעתם, תקנו שאני אעשה את זה בשינוי, כדי שאני כל הזמן אזכור שאסור לי ליהנות מהתבואה הזו. וכן, בזמן הרקדה, כשהוא מנפה את הקמח, איך הוא יזכור שהקמח הזה הוא חדש ואסור באכילה? הוא מנפה את זה על גבי נפה, זאת אומרת, בדרך כלל הנפה עשויה בצורה כזאת שיש לה קיבול, והקיבול הוא כלפי מעלה, הפתח של הקיבול כלפי מעלה, פה הוא עושה הפוך, עושה את פתח הקיבול כלפי מטה, וככה הוא מנפה. שם קמח מלמעלה, אחד יכול לשפך לו לכל הצדדים, כי אין שוליים גבוהים. וזה יעשה לו עיקר, למה אני מנפה בצורה כזאת? למה נעשה הפוך היום הזה, פורים ונהפוך הוא? למה אני הופך את הנפה? התשובה היא, כדי שאני אזכור לא ליהנות, לא לאכול מהחדש הזה. שואלת הגמרא, אז בשביל שבאדם לא יאכל מהחדש, תקנו חכמים שהוא יקטוף בידיים ולא יקצור במגל. אבל אתה יודע שיש מקרים שהוא כן יכול לקצור במגל. אלא עד אתנן, שיש מקומות שקוצרים אפילו עם כלי. קוצרים בשדה שנקראת בית השלחים. זה שדה כזאת שלא מספיק למי גשמים בשביל להשקות את השדה, אלא צריך להשקות אותה עם המטרות, עם צינורות, ורק ככה התבואה שם צומחת כמו שצריך. רש"י נוקט שהתבואה שם גדלה לא באותה איכות כמו התבואה שגדלה רק על מי גשמים, בשדה שמספיק למי גשמים. לכן לא לוקחים משדה כזאת לא לוקחים אחרי זה שעורים לצורך מנחת העומר. וכן, תבואה שבעמקים, בעמק, שם גם כן, התבואה שם אפשר לקצור כרגיל, לא צריך לקטוף ביד. כי גם משם לא לוקחים תבואה לצורך מנחת העומר, כי שם התבואה גם כן לא כל כך משובחת. והוקימנה, הקמנו את המשנה הזאת, משנה מסכת מנחות, כמו דעתו של רבי יהודה, שרבי יהודה מתיר לקצור כדרכו תבואה של שדה בית השלחין או שבעמק. רגע, רבי יהודה, לעניין חמץ אתה הרי חושש שבן אדם לא יבדוק חמץ אחרי זמן שזה כבר אסור בהנאה, שמה יבוא לאכול מהחמץ, אז למה לעניין חדש אתה מתיר לבן אדם לקצור משדה בית השלחין, שדה של עמקים, יבוא לקצור כדרכו, אולי גם יבוא לאכול מהחדש. מה יקלה מימר? אלא מתרץ אביי תירוץ אחר. אמר אביי, הסיבה שרבי יהודה לעניין חדש לא חושש שתוך כדי שאתה מתעסק איתו תבוא לאכול ממנו, כי חדש בדיל מיני. אדם מתרחק מלאכול כי הוא רגיל לא לאכול את החדש. הוא יודע שתמיד כשצומחת לו תבואה חדשה בחורף, אסור לו לאכול מזה. עד יום ראשון של חול המועד פסח כשמניפים את העומר. אז לכן מותר לו להתעסק עם זה עד הזמן של האיסור, כי הוא רגיל שאסור לו לאכול מזה. אבל לעומת זאת, חמץ, שהוא היה רגיל בזה עד עכשיו כל הזמן לאכול חמץ, ולא בדיל מיני. לכן רבי יהודה חושש שאם הוא יבוא לחפש את החמץ עכשיו, אולי הוא גם יבוא לאכול ממנו. לכן הוא אוסר, לא תבדוק, אל תבדוק חמץ אחרי שעת הביור. עכשיו, מה ההסבר גם בדבריו? תכף הגמרא תנסה להגיד עוד הסבר לחילוק, אבל לפני כן הגמרא את ההסבר שכבר אמרנו, לפי דעת חכמים, שחכמים, כן אמרו, תעשה בדיקת חמץ, גם בזמן שהחמץ אסור לך בענה, אבל פה רבי מאיר, שזה בעצם דעת חכמים, אומר, שלעניין חדש אסור לך להתעסק עם החדש, אז למה לעניין חמץ מותר לך כן? זה גמרא מתרצת. אמר רב, אמר דרבי יהודה, דרבי יהודה, קשיא, דרבנן, דרבנן, לא קשיא, אתה מחפש תירוץ בסתירה בין דבריו של רבי יהודה, אבל גם חכמים יש פה סתירה, כמו שאמרנו. אז הגמרא אומרת, רבי יהודה, דרבי יהודה, לא קשיא, כדי שנינן. רבי יהודה כבר סידרנו, נכון? תירצנו ש... חמץ, האדם כל השנה רגיל לאכול מזה, תיתן לו לבדוק גם בבדיקת י"ד בניסן, אחרי שזה כבר אסור בהנאה, הוא יבוא לאכול מהחמץ הזה, אבל חדש אדם לא רגיל לאכול. אז כבר תירצנו את ההבדל למה שמה, למה הוא חלק בין שתי האיסורים האלה. אני אביא לך, התחילו גם כן, דרבנן, דרבנן, נמי לא קשה, זה גם לא סותר. אני אגיד לך, בדרך כלל, דבר שאסור באכילה, אני אוסר להתעסק עם זה, כדי שלא תבוא לאכול ממנו. אבל לעניין חמץ, אני מתיר. אתה יודע למה? הוא עצמו מחזר עליו, בשביל מה הוא מחפש את החמץ? בגלל שהוא רוצה למצוא חמץ? לא, הוא מעדיף לא למצוא. ואם הוא מוצא, הוא מחזר עליו לסורפו. מיכל כאכיל מיני? מה, אתה חושב שהוא יבוא לאכול? הראש שלו כרגע עסוק באיך להיפטר מהחמץ, לא באיך להשיג חמץ. לכן, בכיוון שהוא הופך את הראש לכיוון של להוציא חמץ, הוא לא יבוא לאכול מזה. טוב, אז כבר אמרנו גם כן דעת חכמים, למה הם בדרך כלל אומרים, אל תתעסק עם דבר שאסור לך לאכול ממנו, אבל עניין חמץ הם מתירים. ודברי רבי יהודה, גם כן, תירצנו את הסתירה, שלעניין חמץ הוא אומר, אסור להתעסק עם החמץ אחרי זמן האיסור. למה? כי הוא רגיל כל השנה להתעסק עם החמץ, אבל עניין חדש, הוא לא רגיל בזה כל השנה, חכמים לא אסור לו להתעסק בזה. זה התירוץ שנשאר במסקנה בחילוק בין דברי רבי יהודה. הגמרא מנסה להביא עוד חילוק, והגמרא דוחה את זה. רב אשי אמר, דרבי יהודה, דרבי יהודה, לא קשה, יש לי תירוץ אחרת, תרץ הסתירה, למה לעניין חמץ, הוא אוסר לבדוק חמץ אחרי שזה אסור בהנאה, ולעניין חדש הוא מתיר להתעסק בו, למרות שהוא גם כן עשו. למה? מכיוון שמה כתוב, מה היו מוצאים בשווקי ירושלים מיד אחרי שהיו מניפים את העומר? קמח וקלית נן. מה, אתה פעם ראית בן אדם אוכל קמח? ראית בן אדם אוכל כלי, חיטים כלויות? לא, הם לא ראויים לאכילה. לכן, נכון שיתעסק עם זה, אבל הוא לא יבוא לאכול מזה, כי זה לא ראוי לאכילה. עכשיו, בזמנם היו רגילים אבל לאכול את החיטה כשהייתה טריה, ישר מהכתיף, היו רגילים לאכול את גרגירי החיטה. אז לכן אומרת הגמרא, עד הרבשי בדוטה, מה שרבשי אמר זה דברים בדויים. עכשיו, זה יפה ככה להגיד על רבשי. דברים שלו בדויים, אבל הפירוש הוא לכאורה פשוט. מי הרי כתב פה את התלמוד בבלי הזה? מי כתב את מה שאנחנו כרגע קוראים? זה רבינה ורבשי. זאת אומרת, רבשי כותב על עצמו, הדברים שלי בדויים, ברוב הנבנתנותו. חתר אל האמת בלבד. למה הדברים האלה לא מתקבלים? אתה אומר שקמח וקלי, זנן, זה מה שהיו מוצאים, אבל עד שהגיעו לשלב של קמח וקלי, זה לפני כן היה חיטים טריות. אז אם כן, התנח מקלי ואילך. אני מבין למה החיטים כבר לא רואות לאכילה אחרי שהם נקלו והם נהיו יבשים. אבל מעיקר, מהזמן שהחיטים נקצרו, ועד שהם נעשו קלי, הם עדיין היו רכים שרואים לאכול. אז מה יקה למימר? למה אז רבי יהודה לא אסר? וכי תאמה שכשהם עדיין לא התייבשו, זוכר, למה? כי זה על ידי כיתוף. וכדי רבה, שרבה תירץ, שאתה יודע למה בנן לא יאכל את החיטים, כשהם עדיין טריים? כי הרי אמרו לו, אל תקצור על ידי כלי, אלא תקטוף ביד. למה אני כותף ביד? כי אסור לי לאכול מזה, אז אני לא אבוא לאכול מהחיטים האלה. אז אם כן נשאלת השאלה, אלא, המשנה אומרת קוצרים בבית השלחים ושבעמקים, אפילו בכלי, למה? כי זה לא ראוי למנחת העומר, כמו שרשי מבאר, והוקימנה, הוקמנו שם מה שזה מדובר, אפילו כרבי, זה מדובר שם כרבי יהודה, מה יקה למימר? הרי אז אנחנו כן אמורים לחשוש, אולי יבוא לאכול מהחיטים הטריות האלה, אלא זה מה שאמרנו דרבה שבדותה היא, שהדברים האלה הם באמת בדויים, זה לא דברים שמתקבלים באמת, אלא הסבר. למה רבי יהודה לעניין בדיקת חמץ אוסר לחפש את החמץ אחרי שהם אסורים כדי שלא תבוא לאכול מזה, כי אתה רגיל כבר לאכול מזה כל השנה, אבל לעניין חדש הוא לא חושש. למה? כמו שהסברנו, כי כל הזמן האדם, מאז שזה צומח, האדם רגיל שאסור לו לאכול מזה, אז הוא לא יבוא לאכול. אם כן, אנחנו למדים שרבי יהודה אומר, מכיוון שאתה רגיל כל השנה לאכול חמץ, אז אם לא בדקת חמץ עד זמן שהחמץ אסור בהנאה בערב פסח, אל תבדוק חמץ בערב פסח כשהוא אסור בהנאה, כי אתה רגיל כל השנה להתעסק עם החמץ הזה, שמה תבוא לאכול ממנו? שואלת הגמרא, וחולי אחד אלא בדיל מיני, וכי בכל איסור שאדם לא בודל ממנו כל השנה, כמו חמץ שאדם כל השנה רגיל לאכול ממנו, מגזר רבי יהודה שאדם יהיה אסור לו להתעסק עם זה, כדי שלא יבוא לאכול? ואתנן משנה מסכת שבת, לא עיכוב אדם שפופרת של ביצה, וימלן השמן. אדם חושב על רעיון מאוד נפלא. היום בזמננו, ברוך השם, יש הרבה כלים. בחינם, לא צריך את הרעיון הזה, אבל בזמנם היה מאוד קשה לייצר כלים. אז היו לוקחים רעיון, היו לוקחים ביצה, רכה, מרוקנים אותה על ידי מזרק או באיזושהי צורה, עושים כזה נקב קטן, מרוקנים את הביצה מבפנים, ומנקים אותה ומכניסים במקום זה שמן זית. שמן זית שראוי גם למאור וגם למאכל. אחר כך הוא לוקח את הקליפה הזאת של הקליפה של הביצה השלמה הזאת עם הנקב, מעמיד אותה ליד נר, מעל נר, שהנר היה עשוי כמו איך שנראה היום חצי אבוקדו, שאתה מוריד ממנו את הגרעין, יש צד אחד רחב, צד אחד צר. היו זה היה הקליפה של החצי אבוקדו, נאמר, כמו קליפה של חצי אבוקדו, ולמעלה, במקום החצוי, היו גם כן סוגרים אותו, עושים נקב במקום הצר לשים את הפתילה, ונקב גדול יותר בצד הרחב, כדי משם לשפוך שמן, ומשחילים פתילה לתוך השמן, ומדליקים את הנר בצד הצר. אז הוא חושב על רעיון מאוד טוב, הוא ייקח ביצה עם שמן, ובפנים יש נקב כזה, יטפטף שם טיפה אחרי טיפה של שמן, וזה יטפטף לו לתוך המקום של הנר, וככה יהיה לו מין מאגר של שמן, שמטפטף טיפה אחרי טיפה לתוך הנר, וככה הנר דולק. והוא מעמיד את זה לפני שבת. אומרת המשנה שלא יעשה את זה. למה? כדי שלא יבוא לקחת מהשמן הזה בשבת, כי הרי הביצה הזאת של השמן היא לא מחוברת לנר. הוא לא יבוא לקחת עם מהביצה הזאת, היא חסר לו שמן בחומוס, בסלט, יטפטף קצת מהשמן, ולא יחזיר אפילו. או שנאמר, אפילו לא ייגע בביצה. הביצה מטפטפת לתוך הנר, ייקח צלחת, ישחיל ככה בין הביצה לבין הנר, טפטף לו לתוך הצלחת קצת שמן, והוא אם כן נהנה מחלק מהשמן בשבת. מה הבעיה? הוא גורם שהנר יתקבע יותר מהר. מלאכת מחבה בשבת. ואפילו אם השפופרת היא של חרס, שהשמן שבפנים מאוס, בכל, ואז האדם לא יבוא להסתפק מזה בשבת, לא יבוא לקחת מהשמן הזה, בכל זאת אסור, כי חוששים שמה הוא כן ישתמש בשמן הזה, ואז הוא יפחית מהשמן שבנר, וזה יבוא, תתקבל יותר מהר, הוא יבוא למלאכת מחבא. זה דעת חכמים. ואתה היית אומר, שגם רבי יהודה אמור לאסור. אדם רגיל להשתמש עם שמן זית כל השבוע? בוודאי. אז כיוון שהוא רגיל להשתמש עם שמן זית, תאמר שאסור לו להניח שמן בצורה כזאת, שתטפטף לתוך הנר, כדי שלא יבוא להסתפק מזה בשבת, ויעבור המלאכת מחבב. בכל זאת רבי יהודה מתיר. למה? עונה הגמרא, האטם בנר משום חומרה דשבת, מבדל בדילי. בגלל החומרה של מצוות שבת, אנשים בדלים ולא ישתמשו. אנשים יש להם פחד. כתוב אפילו עם הארץ, אימת שבת עליו. יש לו פחד מלחלל שבת. אם הוא שומר על עצמו בצורה לפחות הכי פשוטה שיש, אז יש לו פחד לחלל שבת. לא מדברים על בן אדם שממש הלך ועבר ושנה ושילש, וחלילה חתר הרבה פעמים, שכבר אז זה יכול להיות שקצת נפגם לו הרגש הטבעי הזה של פחד מחילול שבת. בכל אופן, כיוון ששבת אצל אנשים זה חמור יותר, אנשים לא חוששים שיבוא להשתמש מהשמן שבנר. הביאה הגמרא, רגע, מה אתה אומר? שלא חוששים לפי דעתו של רבי יהודה, שמא יבוא להסתפק מהשמן שבנר, ברגע שהוא שם את זה בתוך שפופרת של ביצה כמו שביארנו. לפי רבי יהודה כן חוששים. שואלת הגמרא, ורמי דשבת השבת, יש לי סתירה מדיני שבת על מה שאמרנו פה בדיני שבת. נתניה ברייטה. היו נוהגים לשאוב מים מהבאר בזמנם. איך היו שואבים מים מתוך הבאר? היו לוקחים דלי, קושרים אותו לחבל, וככה היו משלשלים את החבל, את הדלי עם החבל לתוך הבור ושואבים מים. זה מותר בשבת, כמובן, אין בעיה. עכשיו, חבל דלי שנפסק, נקרא באמצע החבל. עכשיו, זה לא מספיק ארוך. הוא לא מגיע עד המים. לא יהיה כושרו בשבת במקום שנקרא, חוששים שמה הוא יעשה קשר שישאר, ואז זה נקרא קשר של קיימה, זה אסור לעשות את זה בשבת משום מלאכת כושר. אלא מה כן עושה? לפי דעת חכמים, עונבו. כושר, הוא כורך את שתי הקצוות של החבל בקשר של הניבה, שברגע שאתה מושך משני הצדדים, זה נפתח. רבי יהודה אומר, אל תעשה קשר הניבה. אלא מה כן? כורך עליו, לוקח את שני הקצוות של החבל, מצמיד אותם, ומסובב סביבם איזושהי חגורה, איזשהו אבנט ארוך, כורך עליו פונדה או פסיקיה, חגורה או רצועה. הרעיון הוא שיקח דבר שהוא צריך אותו, לא משהו שהוא יכול להשאיר את זה, שישאר שם בחבל וילך. משהו שהוא כרגע לוקח מעצמו את החגורה, קושר עם החגורה שלו את החבל, והוא יודע שברגע שהוא יסיים לשאוב מים, הוא ודאי יפתח את זה ויקח את זה בחזרה אל עצמו. אז מותר, ובלבד שלא יענבנו. מה הגמרא מבינה עכשיו? למה לפי רבי יהודה אסור לעשות אני קשר עניבה בשבת? שלא יבוא לנסות קשר רגיל. אז זה סותר את מה שרבי יהודה מקודם. לא חשש. פה רבי יהודה חושש שאם אני אתיר לך לעשות קשר עניבה, אתה בוא לעשות קשר של קיימה. ולעומת זאת לעניין שמן, הוא לא חשש שאם אני אתן לך לשים שמן בתוך ביצה, אולי תבוא להסתפק מהשמן שבביצה. אז קשיא דרבי יהודה דרבי יהודה, וכן קשיא דרבנן, שהם כן אסרו לשים את הביצה עם השמן מעל גבי הנר שיתפטף לתוך הנר, הדרבנן כאן שהם לא גזרו לעשות קשר עניבה, אלא הם התירו, והם לא חששו שמן אדם יבוא לעשות קשר גמור. מתארץ תגמה גם על רבנן וגם על רבי יהודה. דרבנן, הדרבנן לא קשיא. למה? שמן בשמן, אנחנו חוששים ולא נותנים לו להניח שמן בתוך ביצה כדי שיתפטף לו לתוך הנר, כי מחלף, בגלל שהוא רגיל להסתפק כל השבוע בשמן, חוששים שמה הוא יטעה ויתבלבל ויבוא ליהנות מהשמן הזה בשבת. לעומת זאת, עניבה זה סוג אחד של קשירה, וקשירה זה סוג אחר של קשירה. עניבה בקשירה לא מחלף, לכן אני מתיר לו לעשות קשר עניבה, ואני לא חושב שהוא יבוא לעשות קשירה. וכן, דרבי יהודה, דרבי יהודה, גם כן לא קשיה. למה? טעם דרבי יהודה שהוא אומר שאסור לעשות קשר עניבה בשבת, לאו משום דגזר עניבה תוקשירה. לא בגלל שהוא אומר, תשמע, אני הולך שלב אחד לפני כדי שלא תבוא לשלב האסור. אוסר עליך את השלב הלפני כדי שלא תבוא לשלב האסור. לא זה הסיבה שהוא עושה קשר עניבה. אני סומך עליך. אתה לא תבוא לעשות דבר אסור, הכל בסדר מבחינתי. אז רבי יהודה, למה לא תתיר לי לעשות קשר עניבה? אין לי חגורה עכשיו, אז אני לא יושב מים. תן לי לעשות קשר עניבה. אומר לך, רבי יהודה, קשר עניבה וקשר רגיל, יקיר שלי, זה קשר, זה אותו קשר. קשר עניבה זה קשר לכל דבר, לפי דעתי. כסבר עניבה גופה קשירה היא. זה לא קשור פה לגזרה. אני לא מחפש לגזור עליך גזרות. אבל הסיבה שאני אסר עליך קשר עניבה, זה כי זה קשר. מה אכפת לי אם זה צורה כזאת או שזה צורה כזאת? זה קשר. אל תעשה קשר כזה בשבת. אז אם כן, באמת רבי יהודה לא גוזר. עכשיו אנחנו הולכים לדעת רבנה. ורמי דרבנן דרבנן, יש לי סתירה נוספת לעניין שבת בין דעת רבנן כאן לדעת רבנן במקום אחר. דתנן, קושרים דלי, אדם בא, באר מים, יש שם מים מפקים, צלולים, זקים, והוא צמא אש, ויש אפילו דלי על שפת הבאר, הוא רוצה להשחיל את הדלי לתוך הבאר, אבל אין לו חבל, והמים עמוקים, ידלם איש תבונה כמו שכתוב בפיוט. זה עמוק, אני לא יכול לדלות מהמים שם. מה עושים? צריך לקשור חבל הדלי, חבל ארוך, ככה לשלשל, שאתה מגיע לתוך המים ואז לשאוב את המים. אבל אין חבל, וגם אם יש חבל אסור לקשור, מה עושים? אומרים חכמים, קושרים דלי בפסיקיה. קח את החגורה, אם אתה יודע, יש את החסידים שהולכים עם חגורה כזאת ארוכה, קורחים את עצמם לפני התפילה וכדומה, קח את הגרטל הזה, איך שזה נקרא, תקשור אותו צד אחד בחבל, תשלשל את הדלי, תשלשל את הדלי למטה, קח תשוב מים. תשאב את המים, הכל בסדר. רגע, רגע, זה קשר. מה נכון, מה כל הבעיה בקשר? שזה יהיה קשר שנשאר. אבל פה הקשר הזה לא קשר שנשאר, כי אתה צריך את הגורה הזאת, נכון? אתה הולך עוד מעט להתפלל מנחה, אתה צריך להתפלל עם גרטל, בפרט שהחסידים הולכים עם הגרטל כל השבת, מי שלא יודע. אז אם כן, הוא ייקח את זה מיד אחר כך. לא חוששים שהוא ישאיר את הקשר הזה לתמיד. אבל לא בחבל. כי חבל, יכול להיות שבסוף אתה תגיד, טוב, בוא נשאיר את החבל בשביל אנשים אחרים שגם כן ייהנו. ואז זה קשר של קיימה, זה חילול שבת. אבל בפסקיה, שזה חגורה, לא חוששים שאתה תשאיר את זה שם, כי אתה צריך את החגורה, אתה מיד אחרי שתסיים לשאוב את המים, תיקח את זה לעצמך. רבי יהודה מתיר גם בחבל. עכשיו, נשאלת השאלה, חבל דמי. איזה חבל מדובר פה, שבזה נחלקו חכמים שאסרו ורבי יהודה שהתיר? אילה עם החבל דאלמה, תגיד סתם חבל. למה בדיוק הזדמן לידו, רואה פה ליד הבור חבל רגיל שמתאים בדיוק לשאוב עם זה מים? מה? רבי יהודה מתיר? רבי יהודה יתיר לעבור על מלאכה מפורשת מהתורה? חבל רגיל לקשור לדלי? קשר של קיימה? זה לא ייתכן דבר כזה. קשר של קיימה הוא דוודאי עטלי בטולי, בוודאי שהוא יבוא לבטל את זה. יש להשאיר את זה שם לכל הזמן, זה קשר שנשאר לקיום. אלא פשיטה, חייבים לבאר שם מה המשנה מדברת שם. קשר היא מאוד מאוד, חבל חשוב, שאדם צריך אותו, הוא לא ישאיר אותו שם. אלא חבל דגרדי, אנחנו לא רגילים לארוג בגדים, אנחנו אפילו לא רואים כמעט היום בדים, היום אנחנו רואים את הבגדים ככה מוכנים, מקבלים את זה ממפעלים בסין, או בכל מיני מקומות, אלה שיש להם טעמים יותר, אז אולי מגרמניה, מכל מיני מקומות בעולם, מקבלים בגדים מוכנים, אבל בזמנם, היו הורגים את הבגד לבד, היו עושים הריגה של בד, היו כאן, אלא הם חבל אורגים. חבל אורגי. חבל הזה, בן אדם לא הולך לבזבז אותו בשביל שיהיה קשור לאיזה באר מים. ובזה הוויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה, אם מותר לקשור אותו, שאסור לקשור אותו בשביל הדלי. לפי דעת רבנן זה אסור לקשור כזה חבל. גזרו רבנן, למה אסור? זה לא יהיה קשר של קיימא. כן, כן, אבל זה חבל, אתה יודע, זה דומה לחבל שבדרך כלל כן קושרים אותו קשר של קיימא. אומרים רבנן, גזרו רבנן חבל דה גרדי, אל תקשור אותו בדלי! אתה יודע למה? לא בגלל שזה עצמו אסור. זה לא אמור להיות אסור, זה מהתורה לא אסור. כי אתה לא תשאיר אותו שם. זה לא נקרא קשר של קיום. הרי בשביל לעבור על מלאכת קושר בשבת, זה אחד מהמלאכות שאסורות בשבת, הוא צריך לכוון שהקשר זה יישאר. הוא צריך באמת שזה יישאר הקשר הזה. אבל קשר של חבל שחשוב, שאתם צריך את החבל, הוא לא הולך לשאיר את זה קשור בדלי של הבאר מים. בכל זאת, חכמים אמרו את שמיים, אתה תבוא, אם אני נותיר לך לקשור בחבל של אורג, אורגים, אז אתה, אדם יבוא גם לקשור בחבל רגיל, ויעבור משום מלאכת קושר. אתו חבל דאלמה. אבל הוא, אתה רואה מפה, אתה רואה מפה שלפי דעת רבן, ובזה, לעומת זאת, ובזה רבי יהודה יסבור, שאני לא גוזר. אני לא גוזר, אני יודע שמכיוון שבאנם הזה חשוב לו החבל הזה, הוא לא הולך להשאיר את זה פה, אז שיקשור ויסיים לשאוב את המים, יפתח את הקשר וגמר. הרגע, אני רוצה להבין, לפי דעת חכמים, חכמים גזרו חבל של אורגים, הם גזרו חבל של אורגים, שאדם לא יקשור, כדי שלא יבוא לקשור חבל רגיל. אז למה לפני רגע אמרנו שחכמים לא אסרו קשר עניבה? כי אנחנו לא חוששים שאם אדם יעשה קשר עניבה, הוא גם יבוא לעשות קשר רגיל. מה זה שונה? כמו שפה אתה אוסר עליו להשתמש עם חבל של אורגים, שלא יבוא להשתמש עם חבל רגיל, ככה תאסור עליו לעשות קשר של עניבה, כדי שלא יבוא לעשות קשר רגיל. למה יש הבדל גדול? אין, באמת חכמים כן עשו בקשר של בחבל של אורגים. אתה יודע למה? חבל רגיל, חבל של אורגים, שניהם זה חבל. חבל בחלב, חבל מחלף. אנשים התבלבלו בין החבל הזה לחבל הזה. אתה תתיר לו חבל של אורגים, יבוא לעשות חבל רגיל, לקשור איזה קשר שקיים, ולכן זה עשו. אבל עניבה בקשירה, עניבה זה דבר אחד וקשירה זה דבר אחר. מעולם לא ראינו בן אדם בא לבית כנסת או לכנסת להבדיל, כן? עם עניבה שהוא קשר אותה בקשר רגיל. תמיד עושים קשר עניבה. אדם לא קשר בדרך כלל את הנעל בקשר רגיל, אלא קשר עניבה. זה סוג אחד של קשר, זה סוג אחר של קשר. קשירה בעניבה, עניבה בקשירה לא מחלפה. אנשים לא מתבלבלים, לכן על זה חכמים לא גזרו. חכמים גזרו רק בדבר, שאם אתה תעשה את זה, אתה תבוא גם לעשות משהו שאסור. אבל כשזה שני פעולות שונות, אתה תעשה את זה, אתה תעשה רק את זה, כי זה דבר אחד. אתה לא תבוא לעשות דבר אחר שהוא עניין אחר לגמרי. עכשיו הגמרא הולכת לדעתו של רבי יהודה. וכל היכד בדיל מיני לא גזר רבי יהודה. שאלתי אותך, תגיד, שמת לב שלעניין חמץ, רבי יהודה מחמיר, אומר, תשמע, לא עשית בדיקת חמץ עד חצות של ערב פסח, עזוב, אל תתעסק עם החמץ יותר, אתה תחפש את החמץ, בסוף אתה תבוא לאכול מזה. אז שאלנו אותך, רגע, רגע, ומה לגבי חדש? הנה, תבועה חדשה, עכשיו מותר לאכול מנה לפני הקרבת העומר? אסור. אז למה רבי יהודה מתיר לבוא ולהתעסק עם העומר, והוא, כן, הוא מתיר לבוא ולקטוף את התבועה בקצירה רגילה, והוא לא חושש שמבן אדם יבוא לאכול מהחיטים של החדש? למה רבי יהודה לא חושש שמבן אדם יבוא לאכול מהחדש? אז תרצנו, אתה יודע מה ההבדל? תראה, חדש, כל החורף, אדם יודע שאסור לו ליהנות ולאכול מהתבועה החדשה. זה אסור משום מסור חדש. הוא לא יתרגל להשתמש בזה בכלל. לכן רבי יהודה לא גוזר. שואלת הגמרא, באמת? וכל איכא דבדיל מיני לא גזר רבי יהודה? בדברים שאדם ככה, יש לו מזה איזשהו דינסטנס, כמו שזה נקרא, כזה מין רתיעה. מזה בן אדם לא יבוא לאיסור. אדם שהוא מובדל ממנו, לא רגיל, שהוא לא רגיל אליו, הוא לא יבוא לאכול ממנו? הוא לא יבוא להשתמש בו? יש קורבן, קורבן בכור, שנולד ולד ראשון לאמו, בהמה טהורה, יש לו קדושת בכור. צריך להקריב אותו בבית המקדש. יש איסור לעשות בו מום. אסור לעשות מום בבמת קודשים. וכלמדנו ברייתא, בכור שאחזו דם. יש לו ריבוי דם, או שאולי יש לו שטף דם, שהרפואה שלו להקיז ממנו דם. ואם לא יקיז ממנו דם, אולי הוא ימות. אומרת הברייתא, אפילו הוא מת, אין מקיזים לו דם. לא, אפילו, מה אכפת לך שאני אקיז לו דם? אולי יהיה בו מום. כן, אבל מה הבעיה? אני בסך הכל לוקח לו דם במקום שלא עושה בו מום. בכל זאת זה אסור. דברי רבי יהודה, שמא יבוא להקיז דם במקום שכן עושה בו מום. חכמים אומרים יקיז, ובלבד שלא יטיל בו מום. רגע, מה אתה חושש רבי יהודה? שהוא יעשה מום? אתה יודע שבהמת בכור, אדם שיש לו ברפת בהמת בכור, מובדל ממנה, הוא יודע שזה קדוש בקדושת בכורה. זאת אומרת שבדבר שאדם בודל ממנו לא יבוא לידי איסור. למה לא תתיר לו לעשות הקזת דם? תן לו לעשות הקזת דם במקום שלא עושה מום בבכור. למה אתה גוזר אולי הוא יבוא לעשות במום? מתרץ את הגמרא, הטעם בבכור, מתוך שאדם בהול על ממונו, הבכור הזה כרגע לא נמצא אצל בעל הרפת, אלא הוא נתן אותו כבר לכהן, הרי בכור צריך לתת לכהן. אם הבכור הזה הוא טעם, דיינו, אין בו מום, מקריבים אותו קורבן. אם נהיה בו מום, זה נהיה ממונו של הכהן, אפשר לשחוט אותו ולאכול מבשרו. הכהן הזה, מבחינתו, הבכור הזה, זה ממון שלו. זה שווה הרבה כסף. יכול לאכול את הבשר והכל. והכהן עכשיו נכנס ללחץ. אתה יודע מה זה? יש לו שטף דם, ואומרים שיכול להיות שיכול למות. כנס להיסטריה. אז אם אתה אומר לו, תשמע, מה אפשר לעשות? אין מה לעשות, זה שבת עכשיו, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אי, טוב, טוב, מה אני יכול לעשות? מה אפשר לעשות? לא יתעסק עם זה בכלל. אבל, אמרין, אני אשאר יתלהי במקום שאין עושים בו מום. אם אתה תגיד לו, תשמע, יש מה לעשות, אבל יש בזה כללים, זה לא פשוט. אתה יכול להקיז לו דם, אבל אתה צריך לשים לב שזה יהיה במקום שלא עושה בו מום. הבן אדם הזה, מרוב לחץ, עדתי למאבד במקום שעושים בו מום. הוא יבוא גם לעשות במקום שכן עושים מום. אם אתה אומר לבן אדם, תשמע, מה הרב אומר בשיעור רבותיי? אסור להקיז דם בבהמת בכור נקודה. אז כשהכהן יום אחד הגיע לידי ניסיון בשבת, שבכור שלו יש בו ריבוי דם וצריך להקיז ממנו דם, יודע, הרב אמר בבית כנסת שאסור לעשות הכזה דם, אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא ימלא חסרוני. אבל אם הוא יודע שהרב, הוא זוכר שיש בזה כל מיני הלכות, וזה לא כזה פשוט, ויש מקרה שאפשר, ויש מקרה שאי אפשר. קיצור, הוא יהיה מבולבל, הוא יבוא, ובסוף הוא יקיז דם, בסוף הוא עוד יקיז דם במקום שהוא יעשה מום. אז אומרים, אגב, הוא יבוא גם לעשות מום, זה אגב לא מדובר על עניין שבת, זה מדובר גם בימות החול, לא דווקא בשבת, כן? הרב אמר שאפשר לעשות כזה אדם, אבל זה רק בצורה כזו. הוא יבוא גם לעשות מקום שעושים בו מום. ורבנן, למה הם התירו להקיז את הדם? הם אומרים, תשמע, מה תגיד לו? עזוב, אי אפשר להקיז לו דם. מה הוא יגיד? כל שכן, היא לא שרית לי כלל להציל את הבהמה שלו במקום שהוא יכול להתיר. באדם כשבאמת הוא מרגיש הוא מפסיד הרבה כסף, לפעמים קשה לו לעמוד בניסיון, ואולי הוא ייפול ויקשל והוא יבוא לעשות מום. ואם אתה לא תגיד לו שיש לו, אתה לא תגיד לו מה מותר, הוא יבוא לעשות בצורה שעשו. זאת אומרת, לפעמים כדאי שהאדם ידע את גבולות הגזרה, כמו שזה נקרא, מה באמת מותר ומה באמת אסור, אל תאסור לו את המותר. למה? כי לפעמים אין אדם נמצא במצב כזה, לפחות שידע מה באמת מותר, כדי שיעשה מה שמותר. כי אם אתה לא תגיד לו מה מותר, הוא יבוא גם לעשות את זה בצורה שאסורה, כשהוא נכנס לאיזשהו מצב של בעלה. שואלת הגמרא, ומי אמרינן לרבי יהודה, אדם בהול על ממונו? מה לפי דעתו של רבי יהודה, למה אתה אומר, אל תקיז דם בבהמת בכור? למה? כי אם אתה תבוא להקיז לו דם במקום שלא עושה בו מום, יבוא אתה בסוף תעשה לו הקזת דם במקום שכן עושה מום, מרוב שהאדם בהול על ממונו. כך אומר רבי יהודה. מה, אדם בהול על ממונו? והתנן רבי יהודה אומר, אין מקרדין בהמה ביום טוב. כאן מדובר ביום טוב. בהמה התלכלכה ביתית. מה עושים? יש להם כזה מין מסרק עם שיניים של ברזל דקות, שמשפשפים את העתית, וזה מנקה את הבהמה, אסור לעשות את זה ביום טוב. מפני שהוא עושה חבורה, אסור לחבול בבעלי חיים ביום טוב, זה מלאכה מהתורה. אבל, בכלי שיש לו שיניים גסות, לא דקות, בזה מותר לשפשף את העתית, בשביל לנקות את הבהמה ביום טוב. וזה נקרא מקרצפים. זה דעתו של רבי יהודה. וחכמים אומרים, אין מקדרים ואף אין מקרצפים. מה ההבדל בין קידור לקרצוף? ותניה, איזהו קידור ואיזהו קרצוף? אז אני אגיד לך את ההבדל. קידור זה עם מסרק של שיניים קטנות, קטנים, ועושים חבורה. אתה יודע, יכול לעשות לו איזושהי שריטה על הבהמה. קרצוף זה עם כלי כזה שיש לו שיניים גדולים ואבים, ואין עושים חבורה. עכשיו, אם הבעל הבהמה רואה שיש לה בהמה טיט, הוא לא יוריד מן את הטיט, הטבע הוא שזה יכול להכחיש אותה. ורבי יהודה מתיר להוריד את הטיט בכלי עם שיניים גסות, שזה לא עושה חבורה. אנחנו לא אומרים, רגע, אולי הוא יהיה בעול על ממונו ובסוף הוא יעשה עם שיניים דקות גם. לא חוששים. ולפי דעת חכמים, הוא אוסר. עכשיו נשאלת השאלה, למה רבי יהודה לא אוסר אפילו לקרצף בכלי עם שיניים גסות? כי הרי אתה אומר, אדם בעול על ממונו לפי דעתו של רבי יהודה, אם אתה תתיר לו לקרצף, יבוא גם לעשות עם שיניים דקות ויבוא לעשות לחבורה? לא חוששים לזה. אני אגמר, נגיד לך את ההבדל. אל תשווה. הבהמת בכור, שפתאום יש לה שטף דם או ריבוי דם, שזה סכנת חיים בשביל הבהמה, הטעם די שביק לה מית. אם אתה לא תעשה כלום, הבהמה תמות. אמרין על אדם בעול על ממונו. עכשיו אנחנו אומרים, במקרה שהוא ממש יפסיד את כל הבהמה, אז אם אתה תתיר לו להתחיל לטפל בה, בבכור הזה, תקיס דם מפה, אל תקיס דם משם, פה זה לא עושה מום, פה זה כן עושה מום. הוא ייכנס ללחץ כזה גדול, לבעלה, הוא יבוא בסוף גם לעשות מום. יותר מזה, יכול להיות שהפעם הוא ישמע לך, אני לא אעשה מום. הפעם אחרת שיהיה לו מקרה כזה, הוא יזכור שיש מקרה שאפשר, והוא לא בדיוק זוכר מה ומי ואיך, הוא כבר נלחץ, הוא יודע שעד שהוא ישאל את הרב, ועד שפה ועד שזה, הוא כבר בהמה שלו יכולה למות. יבוא אפילו יעשה במום אולי. לכן אמרו לעזוב. אתה תכניס לראש שלך, אין מה לעשות. כשהבהמה נמצאת במצב כזה שצריך להקיז לדם, אי אפשר לטפל בה. אם זה בכור, אי אפשר לטפל בו. אבל האחה, במה שיש עליה טיט, נו באמת. זה מכחיש אותה, אבל היא שביק לה. מה יקרה? היא תמות? היא לא תמות. צרה בעלמה הוא. היא קצת מצטערת, מוקשת, זה לא נורא. אבל מתירים לו. מה קרה? היא קרצף. לא אמרין על אדם מעול על ממונו. שואלת הגמרא ורבי יהודה, מה ישנה גבי חמץ דגזר? אומר רבי יהודה, תראה, לא בדקת חמץ עד ערב פסח בחצות היום, אל תבדוק יותר. למה? אולי אתה תמצא את החמץ, אתה תבוא לאכול מזה, אל תבדוק. אז מה ישנה גבי קרצוף דלא גזר? למה לעניין קרצוף אתה מתיר לו לגבי ביום טוב, שאסור לעשות חבורה ביום טוב, אתה אומר לו, אם הבהמה שלך ביום טוב התלכלכה בטיט, קח מסרק עם שיניים גסות ותקרצף. למה פה אתה לא חושש אם תתיר לו למה פה אתה לא חושש אם אתה תתיר לו לקרצף, אולי גם יבוא לקדר, דיינו עם מסרק בשיניים דקות, הוא לא יצליח להוריד את הטיט עם המשרשת הזאת, הוא ייקח את המברשת עם השיניים הדקות אולי. עונה הגמרא, תראה, היום אנחנו רגילים שמצה זה משהו אחד, וחמץ זה משהו אחר. למה? כי אנחנו עושים מצות דקות כאלה. יש כאלה אפילו עושים את זה, רוב האנשים עושים את זה אפילו קשיח, פריך. בכלל הבדל גדול בין המצה לבין החמץ. אבל בזמנם, היו עושים מצות, אפילו היו עושים את זה אפילו בפסח עצמו. לא בטוח שזה היה כל כך שונה מלחם. רק שזה לא תפח וזה כן תפח. אז בעיקרון, היה אפשר להתבלבל. לחם בלחם מחלף, לחם חמץ בלחם מצה, אנחנו חושבים שמו יתבלבל, הוא יבוא לאכול את הלחם חמץ בערב פסח. או נאמר, הוא ימצא מצה של חמץ, האם יש מצות שכל השנה עושים מצות כאלה מרובעות שהן חמץ, אולי ימצא מצה כזאת מרובעת של חמץ, הוא יבוא לאכול מזה. אבל לאחי גזר, אבל פה קרצוף, קידור בקרצוף לא מחלף. אדם אומרים לו, תשמע, ביום טוב אתה יכול להשתמש עם הכלי הזה, אתה לא יכול להשתמש עם הכלי הזה, הוא לא התבלבל. לכן, התירו לו לקרצף עם כלי בשיניים גסות לנקות את הטיט, אבל יודע שאם הכלי עם השיניים דקות, אסור לו להשתמש ביום טוב. אומרת המשנה, ערב פסח, י"ד בניסן בבוקר, אנשים ממהרים לסיים מהר לאכול את החמץ. עד מתי מותר לאכול חמץ? רבי יהודה אומר, אוכלים חמץ כל חמש, אוכלים חמץ כל חמש, עד סוף שעה חמישית של היום. הרי מחלקים את היום ל-12, מתחילת היום עד סוף היום, מחלקים את זה ל-12 חלקים. שמסתיימים שישה חלקים הראשונים של היום, זה חצות היום, אחרי זה יש עוד שישה חלקים של היום, שזה הלילה. עכשיו, אחרי חמישה חלקים של היום, כל החמישה חלקים הראשונים של היום, שאתה מחלק את היום ל-12, דיינו 5 שעות זמניות, מותר לאכול חמץ. ושורפים מיד אחר כך, בתחילת 6, דיינו תחילת שעה שישית, שעה לפני חצות. רבי יהודה אומר, לא, מותר לאכול רק עד שעה לפני. אוכלים כל 4 שעות, עד סוף שעה רביעית. ובשעה חמישית, אסור כבר לאכול חמץ. אבל החמץ הוא עוד מותר בהנאה. תולים כל חמש, דיינו, אתה יכול ליהנות מזה. אתה יכול לתת לבהמה לאכול מזה, אבל אתה לא חייב עדיין לבאר את החמץ. ושורפים בתחילת 6, בתחילת השעה השישית, שעה לפני חצות, כבר הוא גם מודה לדעת רבי מאיר, שאז חייבים כבר לשרוף את החמץ. ועוד אמר רבי יהודה, שתי חלות של תודה. קורבן תודה שאדם היה מביא עם זה 40 לחמים. 30 מצה ו10 לחמים חמץ. עכשיו, היו 10 לחמים של חמץ, היו לוקחים 2 לחמים כאלה של קורבן תודה, שכבר נפסלו. הגמרא תבאר למה הם פסולות. הם היו מונחות ביום י' בבוקר, על גב ההצטבה. זה היה מקום גבוה ברחבה של הר הבית. הר הבית זה היה רחבה שלפני העזרה בבית המקדש. אז היה שם מקום מוגבע. היו מניחים על זה 2 חלות של לחמי תודה פסולות. כל זמן ששתי החלות האלה מונחות, כולם מסתכלים, עיני כולם נשואות אל הר הבית. כל זמן שרואים שיש עדיין 2 לחמים על גבי המקום המוגבע בהר הבית, כל העם אוכלים. יודעים שעכשיו זה עדיין לא השעה לא הסתיים השעה הרביעית של היום, ועדיין מותר לאכול חמץ. ברגע שנתלה חלה אחת בתחילת שעה חמישית, אז כולם היו יודעים שמעכשיו אסור לאכול חמץ, תולין, מותר וליהנות מחמץ, לא אוכלים ולא שורפים. אתה יכול לתת את זה לבהמה. ברגע שנתלו שתיהן, כשהיה שליח בית דין לוקח את 2 החלות, שזה בתחילת שעה שישית, אז כולם יודעים שעכשיו זה כל הזמן של ביור, אסור כבר ליהנות מהחמץ, התחילו כל העם שורפים. אז אם כן, בשעה שישית, זאת אומרת, משעה לפני חצות, כולם מודים שמדרבנן החמץ כבר אסור בענה וצריך לשרוף את החמץ. עד שעה רביעית, כולל השעה הרביעית, כולם מודים שמותר עדיין לאכול חמץ. הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה זה מה קורה בשעה החמישית. לפי רבי מאיר עדיין מותר לאכול את החמץ, לפי רבי יהודה אסור לאכול את החמץ, אבל מותר ליהנות ממנו, מותר לתת לבהמה. רבן גמליאל בא עם דעה שלישית. רבן גמליאל אומר, אמנם חמץ של חולין, אני מסכים עם דעתו של רבי מאיר, נאכלין כל 4 רק. אבל חמץ של תרומה, שאם אני לא אוכל את זה בשעה חמישית, אני מביא את התרומה לידי הפסד, אוכלים כל 5, אסור לי להפסיד קודשים בידיים. ומהתורה הרי בשעה חמישית עדיין מותר לאכול חמץ, אז לכן מותר לאכול תרומה אפילו בשעה חמישית. ולעניין שורפין, אני מודה לדעת רבי מאיר ורבי יהודה, ששורפים בתחילת 6, שבשעה שישית כבר צריך לשרוף את החמץ, ועד כאן דף י' א'.